הלכה חית ברמב״ם, פרק ג' הלכה חית. שישה הנרות הקבועים בששת הקנים היוצאים מן המנורה, כולן פניהם לנר האמצעי שעל קנה המנורה, וזה האמצעי פניו כנגד קודש הקודשים, והוא הנקרא נר מערבי. כידוע, יש מחלוקת בגמרא איך, באיזה אופן המנורה הייתה עומדת. האם היא הייתה עומדת כשהנרות משוחים מכיוון מזרח לכיוון מערב, או שהיא הייתה עומדת כשהנרות משוחים מצפון לדרום. אז זה שתי דעות בגמרא, והרמב״ם פוסק להלכה שהיא הייתה עומדת האורך שלה בין צפון לדרום. עכשיו, בפסוק כתוב, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. באופן פשוט הכוונה היא, מה זה מול פני המנורה? הנר האמצעי נקרא מול, הוא נקרא פני המנורה, ואז אני אומר שכל הנרות הם פונים כביכול אל הנר האמצעי. עכשיו, הרמב״ם כאן הולך לשיטתו. כיוון שהוא פסק להלכה, אנחנו נראה בהמשך, שהוא פסק להלכה שהמנורה הייתה עומדת בין צפון לדרום, מקום המנורה היה בין צפון לדרום, לא, את אורך הנרות היה מצפון לדרום, לא ממזרח למערב, אלא מצפון לדרום, אז אומר הרמב״ם, שישה הנרות הקבועים בששת הקנים היוצאים מן המנורה, כולן פניהם לנר האמצעי, את הנרות פונים אל הנר האמצעי, שעל קנה המנורה, לקיים מה שנאמר, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, וזה האמצעי פניו כנגד קודש הקודשים, ולכן הוא נקרא נר מערבי. מערבי הכוונה, הגמרא אומרת שהנר המערבי, כן, הוא היה דולק, למעט שאר הנרות שהיו דולקים רק מערב עד בוקר, הוא דלק כל הזמן. אז היה נותן בשמן כמידת חברותיה, והייתה דולקת יום שלם. אז הנר המערבי, לפי הפירוש הזה, היה הנר שפנה כלפי מערב, דהיינו הנר האמצעי. כל הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, אל מול הנר האמצעי. הנר המערבי עצמו, הוא פנה, כמו שהרמב"ם אומר, פניו כנגד קודש הקודשים, והוא הנקרא נר מערבי. בספר הר המוריה מביא כאן, הוא כותב כך, אזי לטעמי, כשהוא מסביר את הרמב״ם, אזי לטעמי, מה שכתבתי בסעיף י"ב, שהמנורה הייתה עומדת בין צפון ודרום, כמו שהתבאר שם אם ירצה השם. ובספרי כתוב, למה נאמרה פרשה זו, לפי שהוא אומר, והעלה את נרותיה והאיר אל עבר פניה. שומע אני, יהיו כל הנרות דולקים על פני כל המנורה. תלמוד לומר, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, מה הכוונה? שיהיו נרות מקבילים את המנורה ומנורה את הנרות. זה לשון הספרי. הכיצד? שלושה כלפי מזרח ושלושה כלפי מערב ואחד באמצע, כולם מקבילים את האמצעי. מכאן היה רבי נתן אומר, האמצעי מכובד. עד כאן לשונו. הוא מבואר מכאן, אז הוא רוצה לפרש את הספרי. דסביר עלי, דמזרח ומערב היו מונחים. ומכל מקום היו פונים כולם לאמצעי. וכן מבואר שם הרשי על התורה, וכתב הראם והובא בזרע אברהם שם, שגם לדעה הסוברת מזרח ומערב היו מונחים, מכל מקום מודה שכולם היו פניהם לאמצעי יעוין שם. אז הוא שואל, אם כך, אבל יש לעיין. ואם אתה רוצה לומר, הרי לדעה שסוברת צפון ודרום, כמו שהרמב״ם פוסק כאן, רואים שהנר המערבי נקרא הנר האמצעי, מדוע? משום שהוא לבדו פנה כלפי מערב. בעוד ששאר הנרות פנו כולם כלפי הנר האמצעי. כן? אז הנר המערבי היה הנר היחידי שפנה כלפי מערב. אבל אם אתה מניח את הנרות בין מזרח למערב, למה אתה קורא הנר המערבי? זה נושא לדיון בגמרא. ומה הקושי? הקושי הוא שמשמע בגמרא, וכך גם הוא רוצה לטעון, לדעה שסוברת שבין מזרח ומערב היו מונחים, לא היו הנרות פונים, שלושת הנרות שלושת הנרות שמשני הצדדים פונים כלפי הנר המערבי. ובברייתא שהוא מביא פה בשם הספרי, משמע שגם לדעה הזאת שהיו מונחים במזרח למערב, מכל מקום היו פונים כולם לאמצעי, והוא טוען, וכן מבואר שם רש"י על התורה, כן? והראם, כדי להסביר את רש"י, אומר שצריך לומר שגם לדעה הסוברת מזרח ומערב היו מונחים, מכל מקום הדעה הזאת מודע שכולם היו פניהם לאמצעי. שואל בעל ספר הר המוריה, אבל יש לאיים. ואם כן, איך מוכיח מברית הזו במנחות צדיחת עמוד ב' שצפון ודרום היו מונחים? במנחות כתוב, הגמרא שאומרת כך, ורבי אליעזר ורבי שמעון, ליגמר ממנורה, אמר לך, מנורה גופה צפון ודרום אבי מנחה. המנורה עצמה הייתה מונחת בין צפון לדרום. שואלת הגמרא, אלא הכתיב יערוך אותו אהרון ובניו, יערוך אותו אהרון ובניו, אומרת הגמרא, דמצדד להו הצדודי, דתניה אל מול פני הנורה, יאירו שבעת הנרות, מלמד שהיו מצדדים פניהם כלפי הנר האמצעי. אמר רבי נתן, מכאן שאמצעי משובח. עד כאן לשון הגמרא. אז מה רואים? ואם כן, האדרבה, מאח ברייתא מוכיחא, לכאורה, לפי המהלך שלנו, הברייתא הזאת יכולה להיות מוסברת גם למאן דאמר, ההפך, למאן דאמר מזרח ומערב אבי מנחה, דנראה דאח הברייתא היא הברייתא של הספרי, ואפילו אם היא ברייתא אחרת, ולא נאמר שם כמו בספרי, רק כמו שהובא לפנינו בגמרא, מכל מקום אין ראיה מכאן דצפון ודרום היו מונחים, שאפילו אם מזרח ומערב היו מונחים, מכל מקום היו מצדדים, מצודדים לצד האמצעי. אז הטענה שהוא טוען, לדעה שסוברת צפון ודרום היו מונחים, אז אני מבין שכולם פנו אל האמצעי, והאמצעי היה היחידי שפנה כלפי מערב, ולכן הוא נקרא הנר המערבי. אבל הדעה שסוברת מזרח ומערב היו מונחים, אז עד עכשיו הוא הבין, עד היום הבנו, שבאמת כל הנרות לא פונים כלפי האמצעי. לא שלושת אלה זאת אומרת, יש לנו שישה נרות, שלושה מכאן ושלושה מכאן, כן? למאן דאמר מזרח ומערב היו מונחים, ההנחה שלנו תמיד הייתה שהם לא פונים כלפי האמצעי. פונים כלפי, אתה יכול להגיד פונים כלפי, הכל פנים לא כלפי האמצעי. אז הוא אומר, ויש לומר, דלא מייתי ראיה, רק דכולם היו מצדדים, מצדד הצדוד אל הנר האמצעי, אפילו למאן דאמר מזרח ומערב היו מונחים. ואם כן, יש לומר שפיר, דצפון ודרום היו מונחים, ועתה שפיר נמי עד הכתיב יערוך אותו, ובאמת אותו שבאמצע היו פניו כלפי מערב, וכולם היו פונים אליו. זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד? יוצא מההסבר שלו כך, שבין לדעה שסוברת מזרח ומערב היו מונחים, ובין לדעה שסוברת צפון ודרום היו מונחים, שלושת הנרות מצד ימין, ושלושת הנרות שמצד שמאל, כולם מצודדים כלפי הנר האמצעי. השאלה רק, אותו הנר האמצעי, באיזה אופן הוא היה מצודד? אז הדעה שסוברת צפון ודרום היו מונחים, אז אמרנו, הנר האמצעי, להבדיל מכולם, הם כולם פנו אליו, והנר האמצעי פונה כלפי מערב. לדעה שסוברת צפון מזרח ומערב היו מונחים, יוצא לנו כך, הימניים פנו כלפי האמצעי, השמאלים פנו כלפי האמצעי, והאמצעי עצמו, צריך לומר, הוא פנה כלפי מערב. כך לפי ההסבר שלו. זאת אומרת, היו לנו ארבעה נרות שכולם פנו כלפי מערב, ושלושה נרות שפנו כלפי הנר האמצעי, דהיינו כלפי מזרח. כן. מה? אז באמת בגמרא רואים שלמאן דאמר מזרח ומערב היו מונחים, לא ברור שהוא באמת הנר המערבי. המערבי, לפי הדעה, מזרח ומערב היו מונחים, אז זה הנר השני מצד ימין. מדוע? משום שהוא מערבי למזרחי ביותר. בבקשה? אני אומר, אם זה מונח בין מזרח למערב, אז ימין זה מזרח, אם אני עומד כך, בכיוון הזה, אני עומד כלפי צפון, כן? אני פונה כלפי צפון. אז המזרח, המזרחי ביותר, הוא לא מערבי, אבל הנר השני יחשב לפי זה כנר מערבי. כך גם משמע בגמרא. טוב. בבקשה? למעשה הוא מצמצם מאוד את המחלוקת. הוא מצמצם מאוד את המחלוקת. הוא אומר שכל לא, זה ברור שיש מחלוקת איך המנורה עומדת. המנורה עומדת צפון דרום, או המנורה עומדת מזרח מערב. אם אני למשל עומד, אם זה הצפון, זה המערב וזה המזרח, אז לדעה שסוברת מזרח ומערב היו מונחים, המנורה עומדת בצורה כזאת. זאת אומרת, הנרות משוחים מסודרים ממזרח למערב, או ממערב למזרח, זה לא משנה. אבל לדעה שסוברת צפון ודרום היו מונחים, אז המנורה הייתה עומדת, אם זה צד מערב, המנורה הייתה עומדת כך, הנרות היו משוחים כך. זה הבדל גדול. רק השאלה היא, הנקודה שהוא עומד עליה, בקושייה שלו הוא הבין שלמנדה אמר צפון ודרום, הם הנרות פונים, חלקם פונים, שלושה פונים כלפי הנר האמצעי, והשלושה גם כן פונים כלפי הנר האמצעי, ורק הנר האמצעי פנה כלפי מערב. לעומת זאת, הוא הבין שלדעה סוברת בין מזרח למערב, זה לא כך. הם לא פונים כלפי הנר האמצעי. והחידוש שלו, שזה מוסכם על כולם, שהנרות היו מצודדים כלפי הנר האמצעי. השאלה, הנר האמצעי עצמו, לאן הוא היה מצודד? אז לפי הדעה סוברת צפון דרום, להבדיל מכל הנרות, שהם חלקם פנה לכיוון דרום, חלקם צודד לכיוון צפון. הוא פנה לכיוון מערב. זה הדעה סוברת צפון ודרום. לדעה סוברת מזרח ומערב, אז הנר האמצעי גם כן פנה כלפי מערב. השלושה האלה פנו כלפי הנר האמצעי, השלושה השמאליים פנו גם כן כלפי הנר האמצעי, אבל הנר האמצעי עצמו פנה כלפי מערב. טוב. הגביעים, הלכה ת', הגביעים דומים, הזכרנו שבמנורה יש גביעים, כפתורים ופרחים. הגביעים שנמצאים בגוף המנורה דומים לכוסות אלכסנדריה, שפיהם רחב ושוליהם קצר, שוליהם צר הכוונה. והכפתורים כמין תפוחים בירותיים, שהם ארוכים מעט כביצה, ששני ראשיה קדים. ארוכים מעט כמו ביצה שיש לה שני ראשים כמו קד. זאת אומרת, ביצי התרנגולת יש להם בסיס רחב והראש שלה הוא צר, אבל התפוחים האלה, הוא אומר, הם ארוכים מעט כביצה ששני ראשיה קדים. זאת אומרת, שני ראשיה רחבים. רחבים הכוונה בצורה שביצה ביצה מתרחבת, כן, עגולה, אבל ברוחב. והפרחים כמו פרחי העמודים, שהם כמו קערה ושפתה כפולה לחוץ. אז הרמב״ם כותב איך צריכים להיראות הגביעים, איך הכפתורים ואיך הפרחים. יש פה גרסה במקום פרחים, במקום כמין תפוחים בירותיים, יש גרסה שגורזת כמין תפוחים קירותיים. מה זה קירותיים? רש"י אומר, כך רש"י מפרש שם, הכוונה לשם של מקום. יש אי בים התיכון שנקרא קריטים, אולי לאי הזה הכוונה, תפוחים שבאים משם. הלכה י' גובה המנורה היה 18 טפח, הרגליים והפרח 3 טפחים. זאת אומרת, הרמב״ם מבין שיש לה רגליים, והיא עומדת על רגליים, אז הרגליים והטפח, הרגליים והפרח, 3 טפחים, ושני טפחים חלק, הכוונה בקנה המנורה, שני טפחים חלק, וטפח שבו גביע, כפתור ופרח, שוב, טפחיים חלק, וטפח כפתור, ושני קנים יוצאים ממנו, אחד אילך ואחד אילך, ונמשכים ועולים כנגד גובה המנורה, וטפח חלק, וטפח כפתור, ושני קנים יוצאים ממנו, אחד אילך ואחד אילך, ונמשכים ועולים כנגד גובה המנורה, וטפח חלק וטפח כפתור, ושני קנים יוצאים ממנו, אחד אילך ואחד אילך, ונמשכים ועולים כנגד גובה המנורה, וטפחיים חלק, נשתיירו שם שלושה טפחים, שבהם שלושה גביעים, כפתור ופרח. והרמב״ם כותב, וזוהי צורתה. רואים ברמב״ם, בצורה שהוא צייר את המנורה, שהמנורה, יש לכאורה מחלוקת בין הראשונים בצורת המנורה. ברמב״ם וברש"י רואים שהצורה של המנורה היא לא עגולה. המנורה היא לא מתעגלת, הקנים לא מעוגלים, אלא הקנים יוצאים, תראו, לפי הציור הזה, רואים כאן את הציור, כן? וזה מדויק בלשון של הרמב״ם. הקנה עולה ונמשך עד גובה המנורה. הרמב״ם לא כותב שהוא מתעגל. למה זה כל כך חשוב? משום שבדרך כלל היו רגילים לצייר את המנורה, כמו שאנחנו רגילים לצייר, לפי המנורה שהייתה מצוירת או מפוסלת בשער טיטוס ברומא. הרי ככה הייתה המסורת, שבשער טיטוס ציירו את ה... יש פיסול של הגולים שיצאו מירושלים, ושם בין השאר רואים גם את המנורה. אבל המנורה שנראית שם היא מנורה עם קנים עגולים. וכנראה משם לקחו שהמנורה צריכה להיות עם קנים עגולים. אבל ברמב״ם רואים לא כך. ברמב״ם רואים שהוא הבין שלפי העולה מן הכתובים או מהדרשות של חז"ל, הקנים לא היו עגולים. הקנים נמשכים ועולים באופן ישר מקנה המנורה. ככה משמע ברמב״ם, וכך רואים גם בציור שלו. בבקשה? אני לא יודע, אני לא ראיתי את המנורה שם, לא שמתי לב, אני לא ראיתי אותה, אבל לא שמתי... עשו אותה עגולה, אתה בטוח?
כן, שאלתי
אותה מפתר. זאת שיטת רש"י ושיטת הרמב״ם. גם רש"י וגם הרמב״ם הולכים אותה שיטה. שהקנים הם קנים ישרים, לא עגולים. כך רואים ברמב״ם. כן, זה מחלוקת ראשונים, אבל ברמב״ם רואים שהוא הבין שהקנים ישרים ולא עגולים.
מפסקים בתורה שלו.
בבקשה? כנראה. כותב הרמב״ם בהלכה י"א, ואבן הייתה לפני המנורה, ובא שלוש מעלות שעליה כהן עומד ומיטיב את הנרות ומניח עליה כלי שמנה ומלקחיה ומחתותיה בשעת הטבה. המקור של הרמב״ם לדין הזה זה משנה, המשנה בתמיד. אבל במשנה משמע, במשנה כתוב, נראה אם הוא מצטט אותה כאן, כן, רגע אחד, נראה מי מצטט אותה. רגע אחד, לא, אז זה לא כתוב כאן. מכל מקום, ברמב״ם כתוב שעל האבן הזאת היא שימשה לשני דברים. ראשית, הכהן עומד עליה כשהוא מטיב את הנרות, ושנית, מניח עליה כלי שמנה, את כלי השמן, ואת הכלים שמשתמשים בהם לצורך ההטבה של המנורה, ומלקחיה ומחתותיה בשעת הטבה. אז זה המנורה. עכשיו אנחנו עוברים לשולחן. או, יש מקום לדון, האם, זה כבר, האחרונים דנו, האחרונים הסתפקו. ברמב״ם כתוב, אבן הייתה לפני המנורה, ובה שלוש מעלות, ותיש עליה שלוש מדרגות, שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות. אז משמע ברמב״ם שהכהן, כשהוא מטיב את הנרות, הוא עומד על האבן. מה יהיה אם הוא לא יעמוד על האבן, אם הוא יעמוד על הקרקע? הטבה תהיה כשרה, או הטבה לא, אז זאת אומרת, הוא צריך לעמוד על האבן ולהטיב את הנרות, ואם הוא לא עומד על האבן, אז ממילא יש פה שאלה של, זה כמו ש, למשל, אנחנו ראינו הלכה שנזכרת ברמב״ם קודם, מה הדין אם נעקרה רצפה, בלטה בלשון שלנו, והוא לא עמד, במקום לעמוד על, 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 על מרצפת, הכהן עשה עבודה כשהוא עומד על הקרקע. האם זאת, האם זה קשר, העבודה הזאת קשרה או לא קשרה? הגמרא דנה והרמב"ם מביא את זה להלכה, מה הדין מרצפת שנעקרה ועומדת במקומה אבל היא לא מחוברת? האם זה חציצה או זה לא חציצה? אותו דיון יש מקום לדון גם כאן. לפי הרמב"ם, לכאורה האבן הזאת, עליה הוא צריך לעמוד. מה הדין אם הוא לא יעמוד על האבן? הוא יעמוד על הרצפה עצמה. האם העבודה שלו תהיה קשרה או העבודה שלו לא תהיה קשרה? כן? לגבי איזה עבודה אני דן? הרי יש פה שתי עבודות. עבודה אחת זה ההטבה של הנרות, ועבודה שנייה זה ההדלקה של הנרות. ההדלקה של הנרות, ברמב״ם רואים שהרמב״ם פוסק להלכה, אנחנו נראה את זה בהמשך, שהרמב״ם פוסק להלכה שההדלקה קשרה בזר. יותר מזה, ברמב״ם רואים שאפשר להדליק את המנורה לאו דווקא בתוך ההיכל, אבל ההטבה צריכה להיות בהיכל עצמו. זאת אומרת, רואים ברמב״ם שעיקר עבודת המנורה, אגם שכל עניין המנורה זה שהיא תיתן אור, אבל עיקר עבודת המנורה זאת איננה ההדלקה, אלא עיקר עבודת המנורה זה ההטבה. אז לכאורה, החקירה הזאת שאנחנו חוקרים, האם כשהוא לא עומד על אותה אבן שהוא צריך לעמוד עליה, אלא הוא עומד על הקרקע, האם העבודה הזאת תהיה קשרה או לא, לכאורה זה נפקמינה בהטבה של הנרות, שלשיטת הרמב״ם היא עיקר עבודת המנורה.
גם
הדין
הזה של שלוש מעלות.
נו. אין הכי נמי, ברמב"ם רואים, לכאורה הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, אנחנו קיבלנו את ה... הרי לכאורה, האבן הזאת לא נזכרה בתורה. זה לא כתוב בתורה. המשנה מביאה את הדין הזה. ואבן הייתה לפני המנורה, ובה שלוש מעלות שעליה הכהן עומד. אבל יכול להיות שבתורה יש לזה רמז, אבל בתורה זה ודאי לא הוזכר במפורש. בבקשה? לא, לכאורה המנורה הייתה בגובה, איך רואים ברמב״ם? גובה המנורה היה 18 טפח. 18 טפח, כמה זה? 18 טפח. אם אתה אומר ששישה טפחים זה אמה, 18 טפח זה 3 אמות. 3 אמות זה גובה האדם בינוני. אז לכאורה בשביל להדליק את המנורה, האדם לא צריך לעמוד, באמת, כדי לטפל במנורה, הוא לא צריך לעמוד על האבן הזאת. אבל ברמב״ם כתוב, וכך כנראה, הכל, זה קיבלנו, שכך צריך להיות, כן? אבן הייתה לפני המנורה, ובה שלוש מעלות, שעליה הכהן עומד ומטיב. דרך אגב, הרמב״ם לא כתב מהו גובה האבן. הרמב״ם רק אמר, אבן הייתה לפני המנורה, ובה שלוש מעלות, שעליה הכהן עומד ומטיב את הנרות. לא כתב לנו מה גובה האבן. רק ציין שהייתה אבן עם שלוש מדרגות. מה הגובה שלה? מה גובה המדרגות? את זה הרמב״ם לא כתב. זה הרמב״ם לא כתב, לכאורה. הלכה י' ב', השולחן היה אורכו 12 טפח ורוחבו 6 טפחים, והיה מונח אורכו לאורך הבית ורוחבו לרוחב הבית. אורכו לאורך הבית ורוחבו לרוחב הבית. וכן שאר כל הכלים שבמקדש, אורכן לאורכו של בית ורוחבן לרוחב הבית. חוץ מן הארון שהיה אורכו לרוחב הבית, וכן נרות המנורה, כמו שכבר אמרנו, היו כנגד רוחב הבית בין הצפון והדרום. אז כאן הרמב״ם כותב מפורש שהמנורה הייתה מונחת בין הצפון והדרום. אז עוד פעם, השולחן היה אורכו 12 טפח ורוחבו 6 טפחים. כן? אורכו לאורך הבית. בבקשה? אני לא שומע. רגע, רגע. לכאורה כן. לכאורה כן. אבל המעניין הוא, הרמב״ם אומר, כל הכלים שהיו במקדש, אורכן לאורך הבית ורוחבן לרוחב הבית, חוץ מהארון וחוץ מהמנורה. אז על איזה כלים הוא מדבר? הרי יש לך את מזבח הקטורת. מזבח הקטורת היה רבוע, אין לו אורך ואין לו... האורך והרוחב שלו שווים. אז למה היא נפקה מינה במה שאמר הרמב״ם, שאורכן, כל הכלים של המקדש, אורכן לאורך הבית ורוחבן לרוחב הבית. תראו בכסף, אני קורא את הכסף משנה. כסף משנה כותב כך, השולחן היה אורכו י' ב' טפח ורוחבו שישה, בפרק שתי הלחם תנן. השולחן אורכו 10 ורוחבו 5, אלה הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, השולחן אורכו 12 ורוחבו 6, אז זה מחלוקת תנאים. פירש רש"י, אורכו 10 ורוחבו 5, כמו שכתוב, ה-200 אורכו ואמר רוחבו, ורבי יהודה לטעמי, ואמר אמת כלים להבדיל מאמת בניין, אמת כלים באמה בת 5. ורבי מאיר לטעמי דאמר כל האמות היו בינוניות. שואל הכסף משנה, וצריך טעם, למה פסק רבי מאיר? למה פסק רבי מאיר? ואפשר שטעמו מפני ששנינו שם במשנה דאבא שאול סבירה לקוותי, הכוונה כמו רבי מאיר. בסדר. ומה שכתב, והיה מונח אורכו לאורך הבית, וכן שאר כל הכלים אורכן לאורכו של בית, זה משנה שם. ומה שכתב, חוץ מן הארון, שהיה אורכו לרוחב הבית, מה המקור של הרמב״ם? כותב הכסף משנה, ברייתא, במנחות צדיחת, תנו רבנן, כל הכלים שבמקדש אורכן לאורכו של בית, חוץ מארון, שאורכו לרוחבו של בית. מה הראיה? שהאורך של הארון היה לאורך הבית, מדבדיו כך היו מונחים, כן? מדבדיו כך היו מונחים, ובדיו מנהלן, זאת אומרת, הבדים של השולחן, הבדים של השולחן, הם נגעו בפרוכת, כן? כתוב שמי שעמד מבחוץ, מחוץ לקודש הקודשים, ראה את הבליטה של הבדים של הארון, לא של השולחן, את הבדים של הארון כמין שני דדי אישה, כך כתוב. אז הבדים היו מונחים לרוחב השולחן. מה הראיה? משום שהתפקיד של הבדים היה, סליחה, לרוחב הארון. למה הם היו מונחים לרוחב הארון? משום שעל ידי הבדים נשאו את הארון. זה היה צריך להיות מקום הילוך של שני אנשים, אז ממילא, אם זה מונח לאורך, זאת אומרת, זה מונח לרוחב, אז יש לך באורך של השולחן מקום לשני אנשים. זאת אומרת כך, אם, אורך של הארון, אני אתן דוגמה. אם זה הארון, ה-200.5 אורכו, וה-100.5 רוחבו. אם אני מניח את הבדים כאן, כן? אז יכולים ללכת כאן שני אנשים, אחד נושא את הבד הזה על כתפו, ואחד נושא את הבד הזה על כתפו. אבל אם אתה תניח את הבדים באופן הזה, כאן אין מקום. זה 100.5, אין פה מקום לשני אנשים. הרי ארבעה אנשים נשאו את, ארבעה כהנים נשאו את הארון. ברור? אז לכן חייבים לומר שהבדים היו מונחים לרוחבו של ארון. והבדים, כמו שאמרנו, בלטו בפרוכת, זה מכריח אותנו לומר שהארון היה מונח בקודש הקודשים, כשהאורך שלו לרוחב קודש הקודשים. זה ההכרח של הכסף משנה. כן? תנו רבנן, כל הכלים שבמקדש אורכן לאורכו של בית, חוץ מארון שאורכו לרוחבו של בית, והראיה היא מדבדיו כך היו מונחים. שואלת הברייתא, ובדיו מנהלן? דתניא, ויעריכו הבדים, יכול לא היו נוגעים בפרוכת. תלמוד לומר ויראו, אי ויראו יכול יהיו מקרעים בפרוכת ויוצאים. תלמוד לומר לא יראו החוצה, הכיצד? דוחקים ובולטים בפרוכת ודומים כמין שני דדי אישה, שנאמר צרור המור דודי לי בן שדי ילין. ומינה להן דבדיו לפוטיה דארון אבו יתווה, מיניין לנו שהבדים היו מונחים לרוחב הארון ולא לאורך הארון, דילמה לאורכו דארון אבו יתווה, על זה עונה הגמרא, אמר רב יהודה, תרי גברי, באנטה ופלגה לא מסתגי להו. לא ייתכן ששני אנשים יוכלו ללכת במקום שיש בו רק רוחב של אמה וחצי. כן? ומינה להן, שואלת הגמרא, מי אמר לך שהארון ניסה על ידי ארבעה אנשים? אולי הוא ניסה על ידי שני אנשים? אומרת הגמרא, דכתיב ונשאו הקהתים, תרי נושאי המקדש, נמי תרי. נשאו הקהתים נושאי המקדש. קהתים שניים, נושאי המקדש שניים. אז ארבעה אנשים נשאו את הארון. טוב, נעצור כאן, בלי נדר, בפעם הבאה נמשיך.